הכל חי. השעה 12. צהריים טובים ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. פעילות ממשלת הימין הלאומית לחיזוק הקשר בין ישראל למדינות ערביות באפריקה. ראש הממשלה בנימין נתניהו חנך את שגרירות שד בישראל יחד עם נשיא שד מהמטאבי שהגיע ארצה לביקור היסטורי. ראש הממשלה נתניהו אמר בטקס, זהו רגע היסטורי שממשיך מגעים של שנים, במהלכם גם ביקרתי בצ'אד. אנחנו מחזקים את החברות בינינו בתחומי הביטחון, למען שלום וסגסוג. היו לנו שיחות מצוינות אתמול, השגרירות החדשה תחזק עוד יותר את היחסים בינינו. אני מברך אותך ומקווה לראות אותך בקרוב בצ'אד, כך דברי ראש הממשלה לנשיא האפריקני. ובתוך כך, כלי תקשורת רשמיים בסודן מדווחים בצהריים כי במהלך היום מתוכנן מהלך משמעותי מאוד ביחסי המדינה עם ישראל. במקביל לדיווח, מטוס מנהלים ישראלי שיצא הבוקר מנמל התעופה בן גוריון נחת בבירת סודן חרטום. בבית החולים נפטר לפנות בוקר שמעון מעטוף, השם מקום דמו, שנפצע באורח אנוש בפיגוע באילת. מעטוף בן ה-75 שימש כמאבטח בפארק, ומאז הפיגוע בחודש אייר היה מושפז בבית החולים, וכך עלה ל-4 מניין הנרצחים בפיגוע. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה הודיעה לראש הממשלה נתניהו כי עליו להימנע ממעורבות ביוזמות הנוגעות לשינויים במערכת המשפט. במכתב ששיגרה לנתניהו כתבה בהרב מיארה עוד כי קיים חשש סביר לניגוד עניינים בין ענייניו האישיים הנוגעים למשפט בו הוא נאשם לבין רכיבים מהותיים ביוזמות. המניעה חלה גם על מתן הנחיה ישירה או עקיפה באמצעות גורמים אחרים בכל הנוגע לקידום היוזמות, כך לשון המכתב. פורסמו שמותיהם של ההרוגים בתאונת הדרכים הקטלנית הלילה בירושלים. מרטין פפר בן 78 ואדירה קופסקי בת 20 תושבת ארצות הברית. אישה נוספת שנסעה ברכב פצועה במצב קשה מאוד. כתבנו בנצי ליזרוביץ' מוסר כי התאונה הירה בעת שהרכב פגע בהולכת הרגל הצעירה האמריקנית והתהפך. התאונה הירה במושבה הגרמנית באבירה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי, תחזית מזג האוויר. מיד.
בימי החורף חשוב לזכור את הקשישים, ניצולי השואה והנזקקים שאין ביכולתם לחמם את הבית. חסדי נעמי דואגים גם להם.
היום צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון ובמרכז יהיה קר מהרגיל בעונה. מחר ימונן חלקית, גשם מקומי צפוי לרדת בצפון ויתכן שלג קל בחרמון. לא יהיה שינוי של ממש בטמפרטורות. לקראת הלילה הגשם מתחזק והתפשט למרכז הארץ. בשבת קוטש גשם מדי פעם בצפון ובמרכז. במהלך היום הגשם ילך והתמעט, אבל עדיין יהיה קר מהרגיל. בראשון צפוי לרדת גשם מקומי בעיקר בצפון ויתכן גם במרכז. שלג ירד בחרמון ותחול עלייה קלה בטמפרטורות.
בימי החורף חשוב לזכור את הקשישים, ניצולי השואה והנזקקים שאין ביכולתם לחמם את הבית. חסדי נעמי דואגים גם להם.
ועד כאן חדשות כל חי.
שדר אליי בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי.
דיבור יהודי עם הרב נחמיה רוטנברג.
מאזינים יקרים, צהריים טובים, דיבור יהודי של יום חמישי, ערב שבת פרשת בשלח, שבת שירה. שבת שאנחנו מכירים עם השירה שאנחנו אומרים כל יום, כל בוקר, אז ישיר משה, עלה בליבו של משה ושל עם ישראל להגיד שירה. למעשה זה לא רק השירה שיש לנו בפרשת בשלח, יש לנו את המן, הפרנסה, יש לנו אמת את עוד לפני השירה, זה ה... קריאת ים סוף, שמוע מימיר גזון, תחיל לחז יושבי פלשת, כל העולם. אפשר להגיד אתם להזדעזע, אבל כן, שמוע מימיר גזון, תחיל יושבי פלשת, כולם היו בחילו האדם. מה קורה כאן? המים פשוט נחתכים לשתיים. פרשה שאנחנו זוכרים היטב, כמו שהרבה מגדולי ישראל אמרו שאנחנו תמיד צריכים לנסות לצאת מהסיפורים שסיפרו לנו בגן, וקצת להשתחרר מהסיפורים האלה, זאת אומרת, לא להשתחרר, הכוונה לשכוח, לקחת ולהתקדם עם הסיפורים האלה. ואני רוצה בחלק הראשון לעסוק במשהו אחר לגמרי, יש נקודה אחת בפרשת השבוע שאני חושב שכדאי שנעסוק בה קצת ככה ביחד. התורה אומרת, איתו אנחנו נתחיל, חתם סופר בספר של התורת משה, מסביר למעשה את הפסוק, מה זה כל המחלה? הפסוק שאומר בפרשת השבוע, כל המחלה אשר שמתי במצרים, לא אשים עליך כי אני השם רופאיך. אנחנו יודעים תמיד מה זה רופא. מישהו הולך לרופא, והרופא הוא למעשה מטפל, נותן תרופה ומרפא. פה בפסוק כתוב דבר מעניין. כל המחלה אשר שמתי במצרים, לא אשים עליך. אני לא אשים עליך כי אני השם רופאיך, כי אני הרופא. אז החתם סופר בתורת משה מסביר משל, לשני רופאים. אחד מסוג הרופאים שאין לו קשר קבוע אמת עם החולים, רק כשמישהו חולה הוא בא לרופא, מקבל את הטיפול המתאים. זה קוראים לזה היום בעולם של בקופות החולים רופאים בנושא מסוים. הוא מקבל חולים שיש להם בעיות בנושא מסוים. השכר שהרופא הזה מקבל מהחולה הוא לא שכר קבוע לשנה, לחודש. כל ביקור מגיע בן אדם משלם על נושא מסוים, כן? וכל ביקור הוא גובה את הכסף מהלקוחות שלו. יש רופא אחר אבל שנקרא בהגעה שלנו, אבל למעשה ככה מסביר החתם סופר, יש רופא משפחה. רופא המשפחה למעשה הוא מקיים קשר קבוע עם המשפחה. אפילו הרבה פעמים המשפחה נותנת לו משכורת קבועה, בין אם יש חולים, בין אם הם בריאים. המשכורת לא ניתנת אף פעם בלי קשר למצב של הבריאות של המשפחה. מה הוא עושה? כדאי לו מאוד, הוא משתדל שהם יהיו בריאים כל הזמן. הם לא יהיו חולים. למה? בגלל שאם הם יהיו חולים, יהיה לו הרבה עבודה. הוא צריך לטפל בהם, הוא צריך לדאוג להחלמה שלהם. מה הוא עושה? תחילת החורף, דוגמה. הוא נותן להם הרבה הוראות איך לשמור על הבריאות שלהם. ואז, איך אומרים, כל הצדדים נהנים. מצד אחד, הלקוחות שלו, המשפחה, שומרים על המצב של הבריאות שלהם, המצב תקין, והוא לא צריך לתרוח הרבה בריפוי ובהצלחה, ובבריאות של המשפחה. רופא חולה, עמו ישראל, אנחנו אומרים כל יום בתפילה, רפאינו השם ונרפא, אנחנו מסיימים את הברכה ברופא חולה עמו ישראל. זה דומה לסוג השני של הרופאים. מכיוון שהקדוש ברוך הוא בורא העולם אוהב את עם ישראל, עם קרובו, אהבה רבה, כמו שאנחנו רואים גם קודם בתפילה בבוקר, הוא לא רוצה שהבנים שלו יצטערו, הוא לא רוצה שהבנים שלו יהיו חולים, כמו שכתוב במשנה בסנהדרין, גמרא מביאה בדף מ"ו בסנהדרין, אמר רב מאיר, בשעה שאדם יצטער שכינה, מה אומרת? קלני מראשי, קלני מזרועי. הכוונה שהרש"י מסביר שם מה זה קלני מראשי, קלני מזרועי, כמו שאדם שהוא ככה, איך אומרים, עשה הרבה כושר, מה הוא אומר? כבד עליי, כבד הראש, כבד הזרוע. הקדוש ברוך הוא כביכול מצטער. כמובן, אפילו מדברים על רשעים, קל וחומר שאדם צדיק מצטער. רש"י אומר בפרשת שמיני, הוא מביא מדרש תנחומא כמדומני, הוא מביא שם בשם רב תנחום בן חנילאי, כתוב שהקדוש ברוך הוא התיר לגויים את האיסורים, את השקצים, את הרמסים, שם בפרשת שמיני הובא כל החיות הטהורות והטמאות. שם כתוב שהקדוש ברוך הוא התיר את האיסורים, את השקצים, את הרמסים. ולמה הדבר דומה? למעשה, למה הקדוש ברוך הוא התיר להם את השקצים והרמסים? לרופא, רופא שהלך לבקר שני חולים. הוא ראה שאחד מהם היה בסכנה, אחד החולים. אמר לבני ביתו, תתנו לו, ככה אני חושב שהלשון של המדרש, תנו לו לאכול כל מה שהוא רוצה, כל מה שהוא מבקש. הוא ראה שהשני למעשה, שהוא חוזר לחיים, אז הוא אמר מיד לבני ביתו, כך וכך יאכל את המאכל, יאכל מאכל, עוד סוג של מאכל. אז שאלו את הרופא, למה שינית לזה כשהוא בסכנה? אתה אומר, כל מה שהוא מבקש תתנו לו לאכול, וזה שהוא כבר באמת עמד על דעתו, כבר הוא בסדר, רק הוא יש לו כאב, יש לו חולי. אז אמרת לו שיוכל את זה ויוכל את זה. מה למה רופא? מה פירוש? אני רואה מישהו שהוא חס וחל הולך למות. אמרתי, תתנו לו, אם כבר הוא הולך למות, תתנו לו משהו צריך, מה שהוא רוצה. אבל דווקא השני שאני רואה שהוא אדם בריא, רק יש לו איזה חולי מסוים, אני רוצה לשמור היטב על הבריאות שלו. אז אני אומר לו, תשמור את עצמך. אומר המדרש תנחומא שם, אומר, הקדוש ברוך הוא יתיר לגויים, שקצים, רמסים שיעשו. בכל מקרה הם הולכים, כי הוא יכול לגן, אני לא, אין לי הרבה מה לדאוג להם. אבל לישראל, עם ישראל, אל תשקצו את נפשותיכם. אמנם גם את הגויים הקדוש ברוך הוא מרפא, מה השאלה? בוודאי כשהם פונים אליו ומייחלים לישועתו, אנחנו יודעים שבית המקדש היה כביתי בתפילה לכל העמים. כל העמים היו באים להתפלל בבית המקדש. היו מביאים קורבנות, כתוב שהם לא יכולים להביא קורבנות חובה, אבל קורבנות נדבה הם יכולים להביא. כל מי שמתחנן לקדוש ברוך הוא מאמין, הקדוש ברוך הוא מרפא אותו. רק בגלל השכר עצמו על האמונה, הקדוש ברוך הוא מרפא. אבל את עם ישראל, הקדוש ברוך הוא כביכול מוכרח לרפא אותו. במיוחד כשמדברים על כלל האומה, הקדוש ברוך הוא נשבע שלא לחלות את עם ישראל. כמו שכתוב, וזה מה שזה, הכוונה של הפסוק. כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך. רש"י מפרש, אם אשים, הרי כלא אושמה, כי אני השם רופאך. הכוונה, אם כבר יש מכה מסוימת, זה רק בשביל שישובו בתשובה. ואם ישובו מיד, מיד הוא ירפא אותם. אבל הוא לא עשה את זה לגויים. אצלם החולי זה מכה. ולכן הוא אמר, כל המחלה ששמתי במצרים לא אשים עליך, זה המכות שהם קיבלו. לא אשים עליך, כי אני השם רופאך. הקדוש ברוך הוא מתנהג כלפי עם ישראל בדומה לרופא משפחה. נוח לו שלא יאכלו החולים, כמו שהאת"ם סופר שם מסביר בתורת משה. ואתם יודעים שאני מנסה להשתמש בדברים תמיד ככה, ברעיונות, להיות מעשיים. בואו ניקח את הרעיון הזה של האת"ם סופר להיות מעשיים. וזה נוגע לנו בהרבה הרבה תחומים בחיים. אנחנו אלופים או אלופים גדולים, כל אחד ואחד מאיתנו אולי לפתור בעיות. כשמגיע בעיה מסוימת, אנחנו יודעים לאיפה ללכת ומה לעשות, ויש לנו עצות מכאן ועד אמריקה. החוכמה הגדולה ביותר זה לא להגיע לבעיה. כמובן שהבורא יתברך יודע איך להביא את הבן אדם בשביל שלא יהיה חולה, וזה הרופא המשפחה, שהוא שליחו של הבורא, יודע לתת עצות כאלה ואחרים כשדורים על חולי, עצות טובות, איך לא להיות חולים. אבל, וזה החוכמה הגדולה, זה בנושא רפואה, אבל בנושא הבעיות שיש לנו, כל מיני תסבוכות כאלה ואחרים שאנחנו בכל מיני תחומים, ברוחניות, בגשמיות, החוכמה הגדולה ביותר זה לנסות כל הזמן לעבוד על עצמנו, בינינו לבין עצמנו, לא ליפול לבור, לא להגיע לבעיה. החוכמה הגדולה ביותר, איך אמרו חכמים פעם, אחד מגדולי החכמים אמר שחכם הגדול זה לומד מהטעויות של הטיפש. הכוונה, הוא מסתכל עליו, רואה את הנפילות ואומר, או, אני לשם לא יפול, לא אגיע לשם. זה החוכמה הגדולה ביותר, וזה העוצמה הגדולה ביותר. כמו שהקדוש ברוך הוא בעוצמה שלו, הוא יודע להיות רופא במובן הזה של רופא משפחה, שלא להגיע למצב של חולי. החוכמה שלנו זה לא להגיע למצב של בעיה. וזה מדובר על חינוך ילדים והרבה דברים. אנחנו לפעמים ככה מתעלמים במידה מסוימת, ואז מגיע בעיה. ואז לפעמים באמת אי אפשר לטפל. מגיעים אליי לפעמים בקהילות בחוץ לארץ, בקהילה בווינה. לא פעם ולא פעמיים הגיע אליי הורה. שאל אותי, או ביקש ממני, טובה, תשמע, יש לי בעיה חמורה בבית. אמרתי לו, מה ככה? הוא אומר לי, הבן שלי, לא עלינו, רחמנא ליצלן, רוצה להתחתן עם גויה. אמרתי לו, מה? ככה? ואז אני שואל אותו, תגיד לי, איזה בית ספר הוא הלך? הוא אומר לי, בית ספר גוי, צריך ללמוד, צריך לימודים, איך רואים היום בעולם שלנו קוראים איזה לימודי ליבה, צריך ככה, צריך ככה. אמרתי לו, תגיד לי, אתה שולח את הבן שלך לבית ספר גוי, מה אתה מצפה ממנו? אתה בא אצלי עכשיו, בא אליי לטפל בגיל 27-8 שהוא רוצה להתרתן עם גויה? בוודאי. אם היית מראש מבין את התהליך, ילד שולחים לתלמוד תורה, ילד מגדלים במקום, כן, בחממה הנכונה, אז הוא לא יבוא לפניו השאלה והספק הזה בכלל בגיל 26-7, האם להתחתן עם קויה או לא, זה בכלל לא, לא, לא יעמוד אצלו בדיון בכלל. וזה החוכמה שלנו, זה, אנחנו דברים עכשיו על דברים חינוכיים ענקיים, על, על, על לא להתחתן עם גוי או עם גויה, זה באמת נשמע לנו, לציבור שומרי מצוות, בוודאי זה נשמע משהו רחוק מאוד. אבל זה בדברים הגדולים, אבל גם בדברים הקטנים, אנחנו הרבה מאוד פעמים נכנסים לתוך, איך נקרא לזה בלשון יותר בוטה, לזירת הפשע, ואז אנחנו מתחילים להתמודד, מתחילים לריב, אנחנו מביאים את הציון למצב, כן, כשנגיע לגשר נדע איך לעבור אותו. לא, החוכמה היא לא להגיע לגשר בשביל לדעת אחרי זה איך לעבור אותו. ותמיד כן בדברים הקטנים שאנחנו קמים בבוקר, גם בחינוך הילדים, בחינוך של עצמנו, בעבודה של עצמנו, לנסות לחפש, להבין כמה שיותר כל המחלה ששמתי נמצא, הם לא עשים עליך, כי אני השם רופך. שלא נגיע למצב, שנהיה חכמים ופיקחים, שלא נגיע לבעיות שאנחנו הרבה פעמים כבר נמצאים בתוך הבעיה, ושם אנחנו כבר חכמים גדולים איך להתמודד, והם יודעים איך להתייעץ, וממי ללכת להתייעץ, ולפעמים אנחנו צריכים לשלם הרבה כסף בשביל להתייעץ. והחוכמה לפעמים, גם כשאנחנו מגלים או חושבים על, על הדברים מראש, גם הפתרון שזה הרבה יותר פשוט, ולא להיכנס לבעיה, זה לפעמים בדברים הרבה יותר פשוטים מאשר שאנחנו כבר בתוך הסיפור, וואה, זה כבר הרבה הרבה יותר מסובך. זה מה שאנחנו לומדים ככה מהפסוקה, שככה נראה לנו כל המחלה ששמתי, זה שהוא הבטחה שהקדוש ברוך הוא מבטיח לעם ישראל שהוא ירפא, זה לא רק ריפוי. כל המחלה ששמתי במצרים לא אשים עליך, אני לא אשים בכלל, לא שאני ארפא אותך, כי אני השם רופאך. וכמו שחתם סופר אומר בתורת משה, זה הרופא המשפחה שמטפל בצורה הזאת, שנותן את העצות שלא יגיעו לידי חולי. נשמע נעימה קלה ונמשיך.
היי מלך שהשולם שלוי בורחי הני בשולוי אוי 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 ידו אוי נשולוי
אדוי נשולוי
Baby
עכשיו איתכם דיבור יהודי עם הרב נחמיה רוטנברג.
גודקר מובילה את מהפכת ההיגיינה האישית. לנקודת המחירה הקרובה אלייך התקשרי כוכבית 8369. זו אותה הנסיעה הביתה, בשכונת המגורים או בדרך לבית הספר. אבל בחורף נוהגים אחרת. הורים, כדי להגן על ילדיכם ברכב, במקרה של עצירה פתאומית או תאונה, רצועות מושב הבטיחות חייבות להיות הדוקות לגופם. גם בחורף, שומרים על ילדינו וחוגרים אותם כשאינם לבושים מעילים או סוודרים עבים.
הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
חיים ונושמים אופנה? גולברי מזמינה אתכם להצטרף אלינו. מנהלים ומנהלות, מוכרים ומוכרות. מקומכם איתנו במשפחת גולברי. להגשת מועמדות, תיכנסו לאתר גולברי.
מייבש כביסה רק ב-690 שקלים. חיסול כל מוצרי החורף במחסני חשמל.
בעלי עסקים, ברכה עד בלי די. תצמחו עלינו. בנק מרקנטיל שוב בצמרת מדד הידידות לעסקים. כשהבנק קשוב עליכם, העסק שלכם בצמיחה. התקשרו כוכבית 5600 ותקבלו הצעה מותאמת אישית. מבינים אותך מצוין. מרקנטיל.
עכשיו איתכם דיבור יהודי עם הרב נחמיה רוטנברג.
חזרנו ואנחנו דיבור יהודי של ערב שבת פרשת בשלח, ובמרכז התוכנית אני מבקש לשוחח עם אישיות חשובה ונכבדה, והפעם אכן כך, שתיתן לנו אור על הזהות, על הדיבור היהודי. והפעם ביקשתי לקו השידור פרופסור אביעד הכהן. צהריים טובים.
פרופסור הכהן. צהריים טובים לך ולכל המאזינים.
ראשית, באופן אישי, הערכה רבה כלפיך, כלפי הדברים שאתה כותב, אתה עוקב אחריך כבר שנים רבות. אני חושב שבתקופה הזאת, לשמוע את הקול שלך זה חשוב, מכל כיוון. אני לא מדבר על זה שאתה נשיא המרכז האקדמי שערי משפט, כעשור דיקן בית הספר למשפטים, מאוד מעורב גם בעתירות לבגץ. אני רוצה לשאול שאלה קצת חדה, בפתיח אפילו. חלק אומרים, סוף הדמוקרטיה, סוף המדינה, הצד השני כמעט במרחק של מאות ואלפי קילומטרים, עד הרע בחיזוק הדמוקרטיה והמדינה. איפה אנחנו עומדים?
אז כיהודים מאמינים אנחנו יודעים שאף פעם לא צריך להתייאש ואסור להתייאש, וגם אנחנו יודעים שהתקווה זה רעיון מאוד יהודי. אני לא חושב שזה סוף הדמוקרטיה. אני אמרתי בשבועות האחרונים שמי שלא האמין עד עכשיו בתחיית המתים, אז אולי יתחיל להאמין, כי הדמוקרטיה כבר הומתה כל כך הרבה פעמים, ובכל פעם היא קמה לתחייה. אבל זה כמובן רק באמירה צינית. אבל למיתו של דבר, כמובן שברפורמה ישנם דברים שעשויים גם בהקשר המשפטי לפגוע במערכת המשפט. לא הכל נועד לתיקון, גם אם הכוונות טובות, אבל בפועל אני לא חושב שתוצאות תהיינה טובות. מצד שני, זה לא סוף הדמוקרטיה ולא קרוב לזה. יש דברים במערכת המשפט שלא יהיה ספק שצריך לתקן וחובה לתקן אותם, וכמו תמיד האמת מצויה באיזשהו מקום באמצע. אנחנו לא חיים בעולם של שחור ולבן, העולם הוא מורכב, המציאות היא מורכבת, ואנחנו צריכים לתקן את כל מה שטעון תיקון, ומצד שני לא לקלקל את מה שמתוקן או שיכול להתקלקל, וחבל שיתקלקל.
תראה פרופסור הכהן, יש משהו שרואים כולם, ההתנגדות באמת החד משמעית, בלי הדיבורים על קץ הדמוקרטיה, אבל ההתנגדות החד משמעית של אנשי המשפט או של מערכת המשפט, אולי זה עצמו גם גורם להקצין את הצד השני?
אין ספק, אנחנו יודעים שכאשר צד אחד מתקפד ומקצין עמדות, אז גם הצד השני עושה את אותו דבר. חלק מזה אגב, בעיניי, על הדלות, זו טקטיקה. זאת אומרת, אתה קורא קריאות שבר כדי להגיע באיזשהו מקום בסופו של דבר לעמק השווה. אני חושב שגם הרפורמה עצמה, כתבתי על זה באיזשהו מקום, כי ניסו את הרפורמת העיזים, הכניסו הרבה מאוד עיזים לרפורמה.
בשביל שיוכלו להוציא אותם.
כדי שיוכלו להוציא אותם ולמתן אותם. יכול לקצוץ להם קצת הרגליים, את הידיים, לגזוז קצת את הצמר שלהם, או את הזקן שלהם. אז אני אומר, זה טקטיקה שלצערי נהוגה במקומותינו. אני מייצר על כך, מכיוון שניתן לדבר מראש בצורה קינה, לדבר על דברים שבאמת אדם חושב שצריך לתקן אותם, ובצורה לא קיצונית ולא מתלהמת, וגם משני הצדדים, ואני מדגיש משני הצדדים, אין ספק ששני הצדדים וכן בעניין הזה אשמים בכך, וגם בהקשר הזה כתבתי שוב במקום אחר, הייתי שולח את כולם לאיזה סדנה של ניקוי רעלים לכמה ימים, כדי שקודם כל ננקה את כל האמירות, את האמירות הקשות, באמת אמירות קשות מכל הכיוונים, ולגופו של דבר, מערכת המשפט, כפי שאמרתי, יש בה הרבה מאוד דברים שטעונים תיקון, אין מערכת שהיא מושלמת, לא, אף פעם לא הייתה כזאת וגם לא תהיה כזאת, אפילו במקורות שלנו אנחנו מוצאים לא מעט ביטויים להשחתה של מערכת משפטית, וכמובן גם מערכות אחרות, זה לא רק המערכת המשפטית, ולכן צריך לתקן, אבל כפי שאמרתי, לעשות את זה בדרך ראויה, בלשון נקייה, ולפעול לטובת העניין, בסופו של דבר אנחנו כולנו חיים יחד באותה מדינה, או כפי שהמשל שנוהגים לומר בחברה אחר הדתית, אנחנו כולנו באותה סירה, ומי שמנקב חור בסירה, הרבתה שלו, בסופו של דבר הסירה כולה תטבע, וזה אף אחד מאיתנו לא רוצה.
דבר מאוד מעניין, פרופסור כהן, אם אני לא טועה, תתקן אותי בנקודה הזאת, אתה עשית התמחות אצל פרופסור מנחם אלון.
עשיתי, זכיתי לעשות התמחות איזה שניים עם מוריי הסגולים בעולם המשפט, שהיו רחוקים זה מזה תק פרסה, ושניהם הגיעו, היו המשנה לנשיא בית המשפט העליון. אחד הוא באמת...
נשמח לשמוע מי השני, את הראשון אני ידעתי, כן.
מיד אני אומר, ראשון הוא פרופסור מנחם אלון, שזכיתי להתמחות אצלו בבית המשפט העליון, במגרש הרוסים, הוא היה משנה לנשיא בית המשפט העליון, ואגב, ממש בעוד שבועיים, בשבת פרשת משפטים, אין יותר סמלי מזה, אם לאו עשור שנים לפטירתו, וכתבתי להרבה, וזכיתי להיות גם תלמיד שלו, ואחר כך גם כתבתי את הדוקטורט אצלו. המורה השני היה עורך דין אז, וזה עורך דין מישאל חשין, שלימים גם הוא הגיע לבית המשפט העליון, והיה למשנה לנשיא בית המשפט העליון.
וואו, כפי שאמרתי, באמת, עולמות שונים לגמרי.
אבל שני ענקי משפט, כל אחד בדרכו וסגנונו, היו ביניהם הרבה דברים משותפים, שחלק מהם אגב, אחד המכנים המשותפים ביניהם, זה דבר מפתיע, שניהם עמדו בעוז, אני מוכרח לומר, עמדו בעוז מול אהרון ברק, שאז לימין נשיא בית המשפט העליון, כל אחד בדרכו שלו, והם לא היססו לחלוק עליו, הרבה אנשים כפפו את קומתם, הכל אבל גם נעשה, אני שוב מדגיש, בצורה מכבדת, לא שתקפו אותו ברמה האישית, אבל תקפו את העמדות שלו לגבי המהפכה השיפוטית, לגבי התערבות של בית משפט בסוגיות שהוא לא צריך להתערב בהן, אז היה להם הרבה מכנים משותפים, מצד שני הם הגיעו מעולמות קצת שונים, למרות ששניהם הייתה גם אהבה גדולה מאוד למקורות שלנו, מנחם אלון, לא צריך לומר, הוא אבי המשפט העברי בדורנו, ומישאל חשין לא היה כמעט פסק דין שלא ציטט בו איזה פסוקים מהתנך, או שבספרייתו, גם בבית המשפט היה, 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 היה סט שלם של התלמוד הבבלי, והוא היה מעיין בו מדי פעם, אז שניהם מבחינה זאת היו מאוד קרובים, למרות הריחוק כשנראה
למרית עין. מעניין, וכשהזכרתי את פרופסור אלון, הרבה מדברים על הנושא של הנושא הרפורמה המשפטית, המהפכה המשפטית, בנושא הזה שבסך הכל, בחלק גדול ממנו, רוצים להחזיר דברים אחורה. דווקא לא לעשות שינויים של התחדשות, אלא לחזור לתקופה של פרופסור אלון וכדומה. האם בנקודה הזאת אתה כן חושב שבאמת, לו פרופסור מנחם אלון היה היום, קצת קשה תמיד להציג שאלה מהסוג הזה, אבל שפרופסור אלון כן היה אומר, עם המחלוקות שלי עם אהרן ברק, להשאיר את בית המשפט כמו שהוא היה לפני שנים רבות?
אין לי ספק, זה לא רק שאילו היה, הוא היה אומר את זה, הוא אמר את זה בזמן אמת, הרי כל המהפכה של הסבירות למשל, שהחלו להשתמש בעילת הסבירות בצורה סיטונאית, לבקר החלטות של ממשלה, השופט אלון תקף את זה בצורה מאוד חריפה, שוב, בלשון עדינה, אבל מבחינת תוכן, בצורה מאוד חריפה, הוא אמר, זה דבר שאין לו שיעור, לא למעלה ולא למטה, מי זה האדם הסביר, מי זה הציבור הנאור, מה הם ערכי היסוד של השיטה, זה כל מיני סיסמאות חלולות, והוא ראה בזה גם סכנה, שוב, גם לבית המשפט, מעבר לעמדה אישית שלו, מכיוון שבית המשפט תובל את רגלו בביצה הפוליטית, ובסופו של דבר יובד אמון הציבור בו. כתב דברים נחרצים מאוד בעניין הזה, ממש דברים נחרצים ששווה לשוב ולקרוא אותם. יכולתי לצטט, אולי יהיה לנו עוד כמה דקות, אז יכול להיות שאני גם אמצא דברים שוב שהוא אמר בלשונו שלו, שמדברים בעד עצמם, פשוט לא צריך להוסיף עליהם אפילו מילה אחת, כאילו שהדברים האלה נאמרו ממש היום.
מעניין מאוד. עוד שאלה נוספת שלא קשורה לרפורמה במערכת המשפט, אבל מאוד מאוד מעניין אותי לשמוע את דעתך. אני חושב שדובר על זה בהסכמים הקואליקציונים לגבי הרחבת הסמכויות של בתי הדין הרבניים, ואתה גם בנושא של המשפט העברי, יש לך חלק ענק. האם אתה בעד, נגד, זה טוב, זה לא טוב, הנושא הזה של הרחבת, כן.
אז ראשית צריך לומר, זה לא שינוי, זה החזרת התורה ליושנה. בתי הדין הרבניים במדינת ישראל, קודם כל צריך לזכור שהם קמו עוד לפני הקמת מדינת ישראל, תמיד דנו בדיני ממונות, אנחנו יודעים שבית דין יהודי דן, עיקר העיסוק שלו, למרות שהיום זה מתמקד רק בדיני המשפחה, בגיטין ונישואין, אבל בתי הדין לדורותיהם, אפשר לראות את זה בספרות השו"ת הענפה, תמיד דנו בחושן משפט ולא רק באבן העזר, ולכן גם לפני קום המדינה וגם במשך עשרות שנים, אני מדגיש עשרות שנים, במשך כ-55 שנה בתי הדין לממונות במדינת ישראל, בתי הדין הרשמיים, אני לא מדבר על בתי הדין הפרטיים, דנו בדיני ממונות ועשו את זה כבוררים, הם עשו את זה בשבטם כבוררים, כיוון שצריך את הסכמת
היום, אבל גם בתי הדין הפרטיים עושים, גם בתי הדין הפרטיים עושים.
אז בבתי הדין הפרטיים אין שום בעיה, אבל לפני כ-15-20 שנה יצא פסק דין של השופטת פרוקצ'ה מבית המשפט העליון, שקבע שבית הדין הרבני הממלכתי, אני מדגיש הממלכתי, לא הפרטי, אין לו סמכות לשבת בדין כבורר, הוא יכול רק לדון בדברים שהחוק הסמיך אותו, והוא לא יכול לשבת במשך 3 שעות לדון בענייני נישואים וגירושים, ואחר כך פתאום לעשות הפסקה, להתחיל לדון בבורות, אפילו בהסכמת שני הצדדים, אני מדגיש, אפילו בהסכמת שני הצדדים. ולכן, התיקון שנעשה היום, אגב, שכבר יושב בשולחן הכנסת במשך, מאז שניתן פסק הדין, מיד לאחר מכן כבר הושעה הצעת חוק בעניין הזה, מאז כבר עברנו הרבה מאוד כנסות עם מערכות בחירות, אז בכל פעם מנסים לתקן את החוק ולא הצליחו, אני חושב שעכשיו גם לאור ההסכמים הקואליציוניים, פשוט יחזירו את ההתרה הזאת ליושנה, וזה פשוט דבר שמתקבל ומובן מאליו, והוא גם רצוי. אני רק רוצה לומר שגם בהקשר הזה, מי שחושב שעכשיו בבתי הדין הרבניים יוצפו בתיקים ממוניים, בממונות, אז אני לא חושב שזה יקרה, כי גם כאשר אמרתי במשך 55 שנה, אם דנו בכך, זה היה בערך 2% או 3% מכל
החוק
שלהם. והסיבה היא מאוד פשוטה, שבענייני ממונות הרבה אנשים עדיפים ללכת לבתי הדין, מה שנקרא הפרטיים של הקהילות השונות, ולא להגיע לבית הדין הרבני, אבל זה שוב, זה עניין וולונטרי, כל אחד עושה מה שהוא רוצה, אבל בפועל גם החשש הזה שמעלים היום, שהם לא יהיה להם מספיק זמן לטפל באתרת אגונות, או בטיפול במסורבות גט, טענה שפשוט לא עומדת במבחן המציאות, כי העובדות מלמדות, שגם כשהייתה להם את הסמכות הזאת, זה תפס אחוזים ממש ממש בודדים מכלל עיסוקיהם.
וגם, דרך אגב, כן, רק שם, זה גם יוריד מבתי המשפט, אבל גם כן לחץ שיש היום.
בוודאי שזה יוריד, למרות שהיום גם בבתי המשפט לא חייבים ללכת דווקא לבית הדין הרבני. הליכי בוררות וגישור יכולים לעשות על ידי כל אדם, בשונה מהליכים משפטיים שצריכים בבית משפט או שופט או אדם שיש לו השכלה משפטית. בוררות אפשר לקחת, אם נשתמש בפיתוי של חז"ל, אפילו רואה בקר או אפילו מישהו מן השוק יכול להיות בורר.
אם מקבלים על עצמם, כן.
ששני הצדדים מסכימים עליו, הוא יכול לשמש כבורר, וזה יכול באמת להוריד את העומס מבתי המשפט, שבעיניי זאת אולי הרעה החולה הראשונה שצריך לתקן אותה מערכת המשפט, וזה עינוי הדין. תיקים נמשכים חודשים ושנים לפעמים, וחז"ל כבר אמרו שחרב בא לעולם על עינוי הדין, חס וחלילה, זה בוודאי כן. אולי הדבר הראשון שצריך לטפל בו במסגרת הרפורמות ולא בכל שאר הדברים.
פרופסור אביעד הכהן, מחכים תמיד גם בדברים הכתובים, אבל גם בדברים שבעל פה. אני מודה לך מאוד שהחכמת אותנו בכמה וכמה עניינים שעל
לכם. תודה רבה לכם, ושתהיה שבת שלום לכם ולכולם.
תודה, תודה, תודה.
Onno melech malche amlochim Onno melech malche amlochim Tzavei le malochech o malachei Ashoreis mishorsei mishorsei yel yoin Onno melech malche amlochim Onno melech malche amlochim Tzavei le malochech o malachei Ashoreis mishorsei mishorsei yel yoin Sheyifkeduni berachamim v'yivorchuni Bevo yom leveisi שיפקדוני ברחמים ויבורכוני בלא יום ובבוא יום לביסי כי הדלקתי נרוי סי והצעתי מתוסי והחלפתי סמלוי סי לכבוד השבוס כי הדלקתי נרוי סי והצעתי מתוסי והחלפתי סמלוי סי לכבוד השבוס טררררר שורס משורסי משורסי אליון אוי יון המלך מלכי המלכי און המלך מלכי המלכי צעביל מלכי חוב מלכי השורס משורסי משורסי אליון שיפקדו דיבר רחמים ויבורכו ביום ביום לביסי שיפקדוני ברחמים ויברכוני ביום ביום לביסי כי הלכתי נרוי סי והצעתי מטוסי והחלפתי סמלוי סי לכבוד השבוס כי הלכתי נרוי סי והצעתי מטוסי
עכשיו איתכם, דיבור יהודי, עם הרב נחמיה רוטנברג. שקט, דממה. השקט הזה צורם בלבבות שלהם. פרי חיים בראשות הרב משה שלזינגר מלווה אלפי זוגות בשנה בייעוץ והכוונה רפואיים והלכתיים בדרך לילדים משלהם. רוצים לזכות בעזרת השם לנחת מילדים שלכם? תעזרו להם להגיע לנחת מילדים שלהם. פרי חיים, כוכבית 6462. השותפות שלך בילדים שלהם.
ועכשיו קבלו הפקה מושקעת של החורף הישראלי עם כל הכוכבים הכי חמים חולשה, כאבי שרירים, צמרמורת והגדולים מכולם ימי מחלה שוב החורף עם הדרמות שלו נבחרת ההגנה הטבעית של סופרב עוברים את החורף בשיא הכוח מוצרי סופרב שומרים על המשפחה שלכם חזקה ומוגנת גם בחורף ובלי דרמות אז אל תתנו לו לתפוס אתכם לא מוגנים סופרב, הטוב שבטבע, העוצמה שבמדע המוצר הוא תוסף תזונה ולא נועד לרפא מחלות
עיריית בני ברק, האגף לשירותים חברתיים, מזמין את התושבים להירשם למשפחתונים לשנת תשפ"ד. הרישום מתקיים בין התאריכים י' בשבט ללמד בשבט. ניתן להירשם באתר העירייה ובעמדות מידע עיר ברחבי העיר. לשאלות ובירורים חייגו 03-77-07-330. האגף לשירותים חברתיים, מחלקת משפחתונים 03-77-07-330.
חיים ונושמים אופנה? גולברי מזמינה אתכם להצטרף אלינו. מנהלים ומנהלות, מוכרים ומוכרות. מקומכם איתנו במשפחת גולברי. להגשת מועמדות תיכנסו לאתר גולברי.
שלום, כאן מירי גפן, אמא לשני בחורי ישיבה. חולצה לבנה בוהקת? זו החולשה שלי. זו הסיבה שאני משתמשת בסאנה אוקסיג'ן פאוור. תוסף להסרת כתמים והלבנה.
סאנה אוקסיג'ן פאוור, תוסף לכביסה לבנה.
עצה שלי, תתמידו בזה, כמו שכל מתמיד בישיבה צריך להיראות.
היי, פורצים יקרים, אתם שרוקנתם לנו את הבית אתמול. אף אחד לא ביקש שתחלצו נעליים בכניסה, אבל כמה בוץ? איפה אתם מסתובבים, תגידו? הייתה עוזרת השבוע.
שירביט עושה לכם מחיר בביטוח הדירה, כולל הגנה מפני רעידות אדמה, שריפות ונזקי צנר.
כוכבית 2003, שירביט.
מבית הראל, חברה לביטוח. למצטרפים חדשים כפוף לתנאי הפוליסה.
אנחנו בפאמפרס יודעים שאור התינוק העדין זקוק להגנה מיוחדת. חיתולי פאמפרס עוטפים את תינוקכם ברכות ובהגנה, ומומלצים על ידי ארגון בריאות אור מוביל בעולם. כי לתינוק שלכם מגיעה ההגנה הטובה ביותר והמגע הרך ביותר. פמפרס, ללילות יבשים.
עכשיו איתכם, דיבור יהודי עם הרב נחמיה רוטנברג.
דיבור יהודי, חזרנו, ערב שבת, פרשת בשלח. וואה, איזה פרשה נפלאה, מיוחדת, פרשה מרוממת, אפילו זה מעניין. אנחנו הרי קוראים כל יום את אז ישיר משה, כשמגיעים בפרשת השבוע ובבית הכנסת ביחד, אז ישיר משה, אולם קמים, מרגישים ככה משהו מיוחד. זה גם מראה לפעמים ככה, כשאנחנו לא בשגרה, משהו לא שגרתי, זה נראה לנו יותר מלהיב. על אף שאנחנו אומרים את זה כל יום, אומרים, יש כאלה שאומרים ככה מהר ולא שמים לב, פתאום, נמצאים בהשתבח. איפה היית לפני רגע, ביאז ישיר? מה היה הסיפור שם? אבל הבעל קורא, ולפעמים יש מקומות שיש לו מנגינה מיוחדת לשירה, כולם מתלהבים. טוב, זה גם מיוחד שככה יש לנו לפעמים זמנים שמעוררים אותנו, ודווקא דרך השבת הזאת שאנחנו נלמד יותר על השירה, זה אולי יכניס לנו איזושהי הבנה, התלהבות יותר ביום יום שאנחנו נקרא את השירה, ואנחנו נתפלל בפסוקי הזמרה, נגיד את אז ישיר, מעט יותר כוונה. אבל אני רוצה בחלק האחרון עכשיו לעסוק במשהו שהוא כל כך מעסיק אותנו ביום יום שלנו, הפרנסה. המן זה הסמל, הסמל של הפרנסה שירד לעם ישראל, סידר אותם, כמו שאומרים, כל הימים, כל השנים, שנים רבות שהם היו במדבר, עשרות שנים. בן אדם יהודי פתח את הדלת ליד הבית שלו, הוא מקבל את המנת, מנת האוכל. ומה זה אוכל? אוכל טעים ברמה הגבוהה ביותר. כל אחד היה יכול לחשוב טעם מסוים, והוא היה מרגיש בעננים. זה מאוד מעניין, יש על זה הרבה דיונים מעניינים לגבי ברכה, לגבי הרבה דברים, ולגבי גם מה פירוש לחשוב, אז מה בשרי, חלבי, דברים מאוד מעניינים. אבל אני רוצה לדבר טיפה על איך העולם שלנו נראה בעולם הפרנסה. וראיתי, אני חושב שכתוב את זה במדרש, שעם ישראל התרגל שמזון, מן, יורד מהשמיים. דרך בימים הראשונים או ביום הראשון התורה אומרת, הם לא ידעו מהו, הם לא ידעו מה השם שלו, היו בהלם באמת, פתאום מסתכלים, יורד מהשמיים ליד הדלת. אבל תראו מה זה, התרגלו, כל בוקר פותרים את הדלת, הכל בסדר, ככה יפה, טרי, ליד הבית. עם ישראל אחרי 40 שנה מקבל את המן, נכנס לארץ ישראל, פתאום הוא שם לב, לא דבר על העבודה שהוא צריך לעשות ולחרוש ולזרוע, פתאום מהאדמה, שזה גם נס אדיר, פתאום הם חושבים שיוצא נס, גם משהו משונה, מהאדמה פתאום ירקות, חיטה, צריך לתחון. חלק הם מבינים שאיזה נס משונה, אבל צריך לעבוד על זה. הם משתגעים לגמרי. בזמן הראשון, המדרש אומר שהם היו צריכים ממש ברכה מיוחדת לתחילת העבודה שלהם בארץ ישראל, כי השוני הזה בין המדבר, שהיה כל כולו ניסי, אבל בעיקר נושא הפרנסה, שזה מעסיק כל אחד ואחד מאיתנו. כל אחד ואחד מאיתנו, מבני התורה, השוקדים על לימודם, ששוב, יש כדי שמצליחים להידבק בתורה ושהפרנסה לא תטריד אותם כל כך, אבל זה ודאי עומד לנגד עינינו כל נושא של הפרנסה. התורה מלמדת אותנו שבסוף מן ניסים, הכל בסוף ניסים. זה כמובן מידת הביטחון שלנו, אבל ודאי, בוודאי, בוודאי, יש לנו את הכללה שאנחנו לא יכולים להתחמק ממנה, בזעת הפך תאכל לחם, אין חוכמות. אבל בוודאי שיש חוכמות לבעלי האמונה והביטחון. מי שבאמת יודע, יודע בעיקר, זה לא לפתוח בהשם שיהיה פרנסה. זה ברור, זה המונה ומידת הביטחון הבסיסית ביותר. הכל מאיתו יתברך, בני, חיי, מזונה, הכל ממנו. זה אפילו לא שאלה. אבל בעיקר, בעיקר, ששם גם היצר הרע מכניס לנו מהר מאוד, מי שאנחנו שמים לב. אנחנו מצליחים ברוך השם בפרנסה, לא משנה, ברווח, קצת פחות ברווח. אפילו אנחנו לא מצליחים, במידה מסוימת נקרא לזה כך, לגמור את החודש. אבל כן, מה שאנחנו משיגים, אנחנו מרגישים לפעמים, כן, אני עובד קשה, אז אני משיג את מה שהשגתי. אני כמובן מתפלל להשם שייתן לי עוד. אבל שוב, ההבנה הבסיסית שלנו, מידת הביטחון הבסיסי, זה אני לא נותן עכשיו מוסר, אני חושב כך. זה לא איזה משהו שאני לא מנסה להטיף מוסר לאף אחד, אני מנסה ללמוד איתכם ביחד את פרשת הפרנסה. אם אנחנו נבין שגם כל מה שאנחנו עושים, מעט, עם מעט ועם הרבה, הבסיס או מה שאנחנו מקבלים תמיד תמיד, הכל זה לא אנחנו, זה רק מאיתו יתברך. א' כל תמיד נקבל יותר, כי מה זה משנה אם הקדוש ברוך רוצה לתת, הוא יכול לתת הרי בשפע, לא, הכל פתוח בפניו, הכל מאיתו. אז אלא מה? לפעמים אדם אומר, וואי, אני מצליח, אני עובד קשה, אני סוגר את החודש, אבל מה, אני מתפלל שיהיה לי יותר, שיהיה לי יותר ברווח, שאני אוכל לחסוך. אז כאילו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה חכם גדול, אז בוא תישאר מה שיש לך, מדי פעם אפילו זה ירד מעט, נסה לחזור לעבוד יותר קשה. זאת אומרת, אני חושב ככה, מה זה אני חושב? אני חושב שהדברים כתובים בספרי הקודש, כמה שיותר מהבסיס, מהרגע האחרונים, מהרגע שאנחנו קמים בבוקר, במובן של המודה אני לפניך להחליט, שכל, שום דבר לא מובן מאליו, יש אנשים שרושים לעצמם, כן, בוודאי, אני מוכשר, לכן לקחו אותי ללמד, לכן לקחו אותי, לכן בגלל שאני מוכשר, יצרתי משהו מסוים, אני עובד ואני מצליח לעשות דברים מסוימים, בגלל שאני מוכשר, בגלל שאני חכם, יש לי אולי קשרים טובים. ואז לפעמים הקדוש ברוך הוא ברגע אחד מראה לנו שום דבר, יכולים מאיגרם על הבירה מקטן, ברגעים, הוא יכול להראות לנו, הוא מראה לנו, העולם ככה מראה, בעולם, שום דבר לא בטוח, שום דבר לא מובן מאליו, אנחנו לפעמים מרגישים שזה מובן מאליו, אני חכם, אני פיקח, אני, יש לי ייחוס טוב, אז אני, בגלל זה יש לי קשרים, ואז לפעמים בן אדם מקבל איזשהו, קוראים לזה בלשון עדינה, מכה בכנף, הוא פתאום מבין, לא, שום דבר לא ברור, פה פתאום הוא מרגיש זעזוע ושמה, הפתרון הפשוט ביותר, הפתרון, אנחנו קודם כל צריך להצמד ולהבין שום דבר לא מובן מאליו, בעולם של הפנסה, בכל דבר בעולם. אבל אנחנו מתמקדים עכשיו בירידת המן, שזה הסמל של הפנסה מהשמיים, אין שום דבר. שם העולם ניסי, למעשה גם היום יש לנו מן. רק מה, זה לא נראה לנו כזה נס, אנחנו בדיוק הרמב"ם בסוף פרשת בו, יש את הנס הקבוע, הנס המיוחד הפעם ב, ויש את הטבע שהוא למעשה נס תמידי. גם מה שאנחנו היום מקבלים, את המשכורת בראשון לחודש או בעשירי לחודש, לא משנה מתי, וגם מה שאנחנו מרוויחים, זה גם כמו מן, אנחנו פותחים את הדלת ומקבלים, אלא מה, לנו זה נראה, עבדנו קשה, אז מגיע ראשון לחודש, אוי ואבוי, אם אנחנו לא, אם לא נקבל את המשכורת, וזה מאוד ברור שגם חודש הבא אנחנו נקבל, ועוד חודש, זה ברור בהחלט. אני לא מדבר על זה, אם יש מישהו מהמשפחה שעוזר לנו, זה גם נראה לנו טבעי, בטח, פעם בחודש הוא שולח את מה שהוא הוא נותן, אנחנו לא באמת מודים לו, ומודים אחרי זה לבורא יתברך ששלח שליחים טובים. אני חושב שזה מה שאפשר ללמוד מהמן. למעשה שעולם הפרנסה שלנו הוא כמו המן. כמה שהמן היה נראה לנו היום, להם דרך אגב, תבינו, שהעם ישראל באמת יתברך אחרי תקופה התרגל, חשב שזה גם משהו מכונה. קמים בבוקר וזהו, הפרנסה מגיעה בדלת. גם אנחנו צריכים, אם נבין את הצורה הזאת, את קו המחשבה הזה, אני חושב, זה יהיה לנו סייעתא דשמיא עצומה, וכל אחד ואחד מאיתנו יזכה לשפע אדיר, גם ההרגשה שלנו תהיה הרגשה הרבה יותר טובה. וואו, הגיעה משכורת בזמן, הגיעה בכלל משכורת, תודה רבה, תודה למעסיק, ובעיקר בעיקר תודה לבורא יתברך. לפני שנסיים, נודה לטכנאי היקר והמסור מוטי קופפר, למפיק שלנו יעל ראובן, ולכם המאזינים, המשך האזנה רבה ומועילה ושבת שלום.
Shine, give me shots of shine. השנה. הילולת הצדיק מיבנאל, המוארוש, זכר צדיק וקדוש לברכה. שבוע הבא בימים שלישי ורביעי. תוכנית מיוחדת וסיפורים מרגשים על פועלו של הצדיק וסגולותיו. הילולת הצדיק מיבנאל. שבוע הבא, כאן בכל חי.
רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
יואו, איך כואב לי הראש מלחכות לסיטי?
רק במגדל, תור לבדיקת סיטי, MRI, אולטרסאונד ועוד, תוך יומיים בלבד, והפענוח תוך יומיים נוספים. ובנוסף, סל התרופות היחיד ללא השתתפות עצמית, התאמת תרופה אישית לכל מחלה, ותור לרופא מומחה תוך 3 ימים בלבד. בביטוח בריאות, טוב שיש מגדל מאחוריך. עכשיו, אצל סוכן הביטוח שלך. מגדל, חברה לביטוח בעם, עד 2 ימי עסקים. השירות ניתן אצל נותני שירות שבהסדר, בכפוף לתנאי החברה ולתנאי הפוליסה.
תנורים, סדיני חימום, רדיאטורים ומייבשי כביסה. חיסול כל מוצרי החורף במחסני חשמל.
אנחנו רואים שלום לרב מאור בניזרי, בעל הוצאת ספרים ניצני הקודש, שמוציאים לאור את הספר אשר בנחל של הצדיק מיבנאל, המוארוש.
שלום וברכה ידידי היקר.
זה הספר הזה הנפלא הזה, אשר בנחל, שאנשים דואגים להדפיס אותו, ואתה דואג להדפיס אותו במחירי עלות, אני יודע אפילו, אבל...
ופחות מזה.
פחות מזה. תחשבו שאתם תונדים את ה-50 שקל האלה לחודש ודואגים להדפיס את הספר, כמובן הכל בכוכבית 56-10, ובעוד חצי שנה, שנה, אתם עולים לרדיו כולכם, מספרים על הנס הגלוי שהיה לכם, זה ממש ככה, אתה מקבל הרי עשרות אם לא מאות שיחות טלפון לקו הניסים והישורות אצלכם.
בוודאי ובוודאי, וגם צריך לקחת בחשבון שכל מי שמשתתף בהדפסה, הוא משתתף בהדפסה של 1,000 עותקים, 1,000 ספרים בסכום הזה, ואתם מקבלים עמוד הקדשה בכל הספרים, וגם שולחים לכל מי שמשתתף עד הבית בין 2 ל-5 העתקים, ואת כל שאר הספרים אנחנו נותנים למפיצים בהתחייבות, ב3 שקל ספר. ספר גדול של 400 עמודים, ומפיצים את זה בכל הארץ. ואני תמיד אומר וחוזר, איפה מצינו הבטחה כזו של צדיקים? סגולות יש המון, אבל הבטחה של צדיק יסוד עולם. אנשים נוסעים ברחבים, שומעים רדיו פתאום, הכל מושגח בהשגחה מהקדוש ברוך הוא, כמו שאומר רבי נחמן מברסלב בתורה א', שצריך להסתכל בשכל שבכל דבר, ושומעים פתאום את ההבטחה, פתאום שומעים את הניסים, פתאום שומעים את הדיבורים המליבים את הלב של הצדיק מיבנה לשיר בנחל. תדעו לכם שזה לא סתם, הקדוש ברוך הוא זה שומע בבית, זה שומע בבית, הקדוש ברוך הוא רוצה לזכות אתכם, רוצה להציל אתכם ולהושיע אתכם. אנחנו עדים לכך, יש לנו ב7.5 שנים האחרונות אלפי אלפים שסיפורי ניסים מכל רחבי הארץ והעולם, וזה בדוק ומנוסה. אתם צריכים להאמין שאתם מתקשרים לכוכבית 5610 ומשתתפים להדפיס את הספר אשר בנחל דרך ניצני הקודש. זו ההבטחה האמיתית של הצדיק מיבניאל, והוא כתב את זה בצוואתו ובעשרות מספריו, ויש את זה גם מוקלט, שמי שישתתף יראה נס. חיים שלמים שלכם הולכים עכשיו להשתנות ברגע, אבל רק אם תאמינו. צריך אמונת חכמים בהבטחה. אז תתקשרו לכוכבית 5610, שלוחה אחת, אני חוזר, כוכבית 5610, ותאמינו בעזרת השם, בזכות הקדוש ברוך הוא ובזכות ההבטחה של הצדיק, שאתם תהיו סיפור הנס הבא. ואנחנו עדים שהמון אנשים עלו פה אצלנו ברדיו כל חי וסיפרו סיפורים על פקידת הקרות של 20 שנה, 12 שנים.
אני עד לך כמה אני שמעתי
שלא היה להם בקושי לסיים את החודש, אנשים שיצאו מחובות, אנשים שמכרו בתים וקנו,
ופתאום מקבלים משכנתה, ופתאום מקבלים איזו ירושה והלוואה, ניסים מדהימים,
זיווגים כבר, אנחנו לא יכולים לספור את החתונות ואת הסיפורים. אז רק תתקשרו כוכבית 5610,
כוכבית 5610. יישר כוח רב מאור על כל מה שאתם עושים שם בניצני הקודש. תעלו והצליחו ותמשיכו עוד בעזרת השם. תודה רבה.
תודה, תודה לך, תודה.
חדשות כל חי, השעה